אלוף משנה במילואים איציק רונן, בוקר טוב.
בוקר אור.
מפקד חטיבת הראל, ראש מטה עוצבת...
אחד שמבין בלחימה, בוא נגיד ככה. בוקר טוב לך.
ממה שאתה רואה תפקוד הצבא עד רגע זה, אתה מרוצה?
בסך הכל כן, למרות שאני הייתי מצפה שאחרי חודשיים פלוס, אנחנו נהיה במצב קצת יותר מתקדם.
שמה זה אומר יותר מתקדם? מה זה אומר יותר מתקדם?
הייתי רוצה שכבר נהיה במה שנקרא שליטה מבצעית על כל רחבי הרצועה. זה אומר שליטה בצירים, שליטה בצמתים, בשטחים השולטים, ויכולת פעולה קצת יותר חלקה מבחינת כניסה של כוחות והכרעה של מעוזים במה שנקרא לחימה פנימה, בתוך מוקדי הלחימה. אבל ככה זה במלחמה, אתה יוצא לדרך, ועם הזמן המלחמה מקבלת פנים, ואתה צריך להתמודד עם זה.
תגיד רגע, אבל איך מתמודדים באמת מול אויב שבפועל החיים לא חשובים לו כמו שאצלנו?
נכון, זה אחת מבעיות היסוד במלחמה נגד טרור אסלאמי קיצוני, שמבחינת הערכים אנחנו נמצאים בחוסר הלימה מוחלט. הם מקדשים את המוות, אנחנו מקדשים את החיים.
אנחנו יותר מזה, אם שמעת את הפתח שלנו, אנחנו הולכים, אנחנו מסתכנים בשביל להביא מתים, לא בשביל להביא את החיים.
אבל לצערי זה לא חדש לנו, אנחנו כבר יותר מ-20 שנה מתמודדים כצבא, באופן מאורגן נגד התופעה הזו. וזה אומר שבסופו של דבר, בגלל שהחוסר איזון הערכי הוא כזה גדול, אתה צריך להגיע לרובם המוחלט ולחסל אותם. זה נוגע לשיח שלכם לפני השיחה איתי, שלא את כל זה אפשר לעשות מהאוויר. אתה לפעמים צריך להיכנס פנימה ולתאר פנימה, כי הם נלחמים מתוך מסתור, מתוך תת קרקע, ולפעמים דווקא הפצצה של חיל האוויר היא בוחרנו בהקשר הזה.
כן. כי למעשה גם... טוב, תגיד, בוא נדבר על גבול הצפון רגע. אתה רוצה עוד לשאלה על עזה?
לא, בסדר, בסדר, בוא נמשיך.
איך אנחנו, מה אנחנו צריכים, איך אנחנו מטפלים בסוגיה הזאת שנקראת חיזבאללה, במובן הזה שלא נקבל פתאום טפטופי הטילים כל יום למשך כמה שנים?
אז אני אגיד משפט אחד נוסף על האייטם הראשון. קשה לפעמים להילחם נגד אויב שנלחם מתוך הריסות. לפעמים זה יותר קשה מאשר להילחם בו כשהוא נמצא בתוך מבנה שעוד עומד על הקרקע. בסדר? מבחינת תיאום בין כוחות, היכולת להפעיל אש מדויקת ויכולת ההסתתרות של האויב, הריסות זה לפעמים משחק לטובתו.
כן.
צריך להבין את העניין הזה מבחינת טקטית בזווית הלוחם, מה שנקרא ממבט הכוונת. לכן לא תמיד נכון להפעיל חיל האוויר בכל מקום, ויש בזה סיכונים.
בקיצור, אתה אומר שזה שיקולים מבצעיים בעיקר. זה מה שאני הבנתי.
אני אומר שזה לחלוטין שיקולים מבצעיים, וגם לפעמים עושים טעויות. אתה יודע, זה מלחמה.
נכון.
אגב, מספר הנפגעים מירי של דוץ דדי הוא מאוד גבוה. 20%.
נכון. נכון מאוד. צריך לתחקר את העניין הזה, זה לא מחויב למציאות. אנחנו לא צריכים להגיע למספרים כאלה, בטח בעידן שבו יש בכל המערכות הלחימה, אמצעי שליטה, בקרה ותיאום ברמות שלא קיים באף צבא אחר בעולם. זאת אומרת, כל מפקד כלי היום יודע להגיד מי נמצא בסביבתו, איפה נמצא כל כוח. אנחנו צריכים לצמצם באופן משמעותי את הדוצים האלה, בסוף זה חיי אדם.
זה המחיר הכי גבוה, זה המחיר הכי גבוה שאנחנו משלמים, מה זה?
נכון, זה ממש, ממש כאב ובעייתי, צריך לטפל בדבר הזה. זה עניין של מקצועיות.
תגיד רגע, ואתה תקבל תוצאה אחרת מזה שנעילת, איך שאל אותך מקודם איתה, אם אתה תקבל טפטוף טילים מלבנון, ואני שואל על העוטף קודם כל. אם אנחנו מסיימים את המבצע הזה, כן.
לגבי זירת עזה, בגלל שאנחנו נכנסנו למלחמה בעזה בהיגיון של הכרעה ולא בהיגיון של עוד סבב, המשמעות של הדבר הזה היא שבסופו של האירוע הזה לא יהיה איום על תושבי הדרום. לא יהיה איום. כשאתה הולך למלחמת הכרעה, זה אומר שאתה הולך לגמור את הארגון.
לפתור את זה למעשה. שלא יהיה אפילו טיל אחד יותר.
לא תהיה לו יכולת להילחם בך ולהם על היישובים שלך, וייקח זמן עד שנשיג את ההישג המלא, אבל לפחות אנחנו יכולים לראות כבר עכשיו שיכולת השיגור שלהם רחוקה מאוד מאיפה שהיא הייתה בהתחלה, ועם הזמן זה ילך ויצטמצם. צריך פשוט לנקות.
מצפון? מצפון אתה גם אופטימי ככה? אתה אופטימי שגם מצפון אנחנו יכולים למנוע?
בצפון הסיפור הוא אחר לגמרי. הוא אחר לגמרי, וצריך להבין את העניין. קודם כל, עזה, רובה מוחלט, נשלט על ידינו, אנחנו סוגרים אותה מכל הכיוונים, גם מהיבשה, גם מהים, למעט הגבול עם מצרים, שאני מאוד מקווה שביום באחרי, ביום שאחרי הוא יהיה בשליטתנו, כי זה צוואר החמצן של הטרור, אז עדיין מתוחמת. בלבנון הסיפור הוא אחר, אנחנו נמצאים בגבול משותף בצפון, לבנון מוזנת מאיראן, היא גובלת בסוריה, היא מקבלת משם את רוב התספוקת והתעצמות הנשק שלה, ולנו אין שליטה על הגבול שבין סוריה ובין לבנון, וחוץ משליטה ספורדית של תקיפות מדי פעם, אנחנו לא שולטים גם במה שקורה בסוריה, שזה הרצף היבשתי שדרכו הכל עובר.
אז מי ערב, ולכן, מי ערב לנו שלא יקום מצפון אותו מהלך פתאום בהפתעה?
יפה, בעיית היסוד שלנו עם חיזבאללה, זה קודם כל העוצמה שהוא צבר מאז 2006, והדבר השני זה יכול להיות להמשיך ולהתעצם, בגלל שהגבול שלו עם לבנון, הוא גבול שחופשי לתנועה, ואף אחד לא שולט בו. ולכן כל ההיגיון של הלחימה נגד חיזבאללה הוא שונה, וגם התנאים הם שונים, כי זאת קרקע אחרת, טופוגרפיה שונה לחלוטין, בעזה התמרון הוא הרבה יותר פשוט, בלבנון הוא הרבה יותר מורכב, וצירים הרריים, וזה אתגר. עכשיו תראה, יש בסך הכל שלוש אפשרויות להתמודד עם חיזבאללה. אחת זה להחליט שאנחנו יוצאים נגדו למלחמה כוללת, שההיגיון שלה, כמו בדרום, הוא היגיון אחראייתי, כלומר, יוצאים למלחמה כדי להשמיד את חיזבאללה, זו אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה זה להמשיך את מלחמת ההתשה הזאת, ואפשרות שלישית זה להגיע להסדרה איתה.
במסגרת ההסדרה אני רואה שמה שמטפטף מהמסע ומתן, זה בינתיים די הפסד ישראלי. לסגת אחורה, נכון, לשחרר נכון, שליטה.
נכון. תראה, בוא, צריך להגיד ביושר, זה לא קל לומר את זה. אבל בפרספקטיבה של 20-25 שנים אחורה, המחולל האיראני יצר לנו אתגר קשה מאוד, ואנחנו קצת נחלשנו בהקשר הזה, וחיזבאללה הוא המנוף הכי חזק שלהם. ולכן,
תגיד רגע, איך?
במוקדם ובמאוחר, כן. לישראל לא תהיה, לנו כמדינה לא תהיה ברירה, אנחנו צריך לצאת למלחמה נגד חיזבאללה תחת היגיון אחראתי.
כמו שעושים עכשיו בעזה?
עם אותו היגיון, אבל בצורות פעולה שונות. כלומר, ההיגיון שבסוף המלחמה אין איום על גבול הצפון, ואין חיזבאללה שמסוגל לאיים ברקטות ובטילים, בתפוקה של 2,000-3,000 רקטות ביום. את הדבר הזה צריך להשמיד, ואף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. הדבר היחידי...
אז לא יפה שעה אחת קודם? לא הבנתי. אם אתה אומר שיש איום כרגע, מתקתק, זה פצצה מתקתקת, אז לא יפה שעה אחת קודם? למה לא לעשות את זה עכשיו לנטרל את האיום?
יפה שעה אחת קודם, זה אם היינו עושים את זה לפני חצי שנה. אנחנו עכשיו נמצאים במלחמת הכרעה מול חמאס, רוב העוצמות והיכולות של צה"ל עוסקות בדבר הזה, יפרקו את חמאס, יבנו מחדש את היכולות וילכו צפונה, ככה זה עובד. גם במלחמת יום הכיפורים, קודם הכרענו את זירת הצפון, ורק אחרי זה עברנו להכריע את זירת הדרום. כשאתה הולך למלחמה בהיגיון הכרעתי, אתה צריך את מלוא יכולות הצבא שלך ממוקדות לזירה שאתה הולך להכריע בה. מלחמת הכרעה היא מלחמה שדורשת המון 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 יכולות, מיקוד, וגם לקחת בחשבון שהיא תיקח לא מעט זמן, בטח שמדובר בזירת לבנון. עכשיו, מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו זה שאנחנו כבר שנים מצעירים שאנחנו לא רוצים מלחמה עם חיזבאללה, אנחנו נותנים להם הרגשה שאנחנו מפחדים מהם, אין לנו הרתעה, או יותר נכון הרתעה נשחקת, ומראש הם מבינים שאנחנו לא מתכוונים ברצינות. ואז, אתה יודע, בהפוך על הפוך הם מעיזים יותר, מאתגרים יותר, ויוצרים לנו בעיה קשה, שבגללה היום עשרות אלפי תושבים לא רוצים ללכת הביתה בצפון. לא רוצים. זאת הבעיה הכי גדולה שלנו, דרך אגב. שתושבים שלנו הם פליטים בתוך מדינתם. את הדבר הזה אי אפשר לסבול.
אבל הם צודקים, איך הם יכולים לחזור הביתה שהם יודעים שהיום עדיין לא הוסר, ומחר כוח רדואן יושב להם על הגדר, נכנס ליישוב.
הם צודקים לחלוטין, יש לנו צבא, הצבא הזה צריך להגן עליהם, ומרגע שאפשר וכמה שיותר מהר, להוביל למאמץ הכרעתי מול חיזבאללה, אלא אם יגיעו באמת לאיזושהי הסדרה שהיא לא מחלישה את ישראל. ואני לא רואה שום הסדרה כזאת, זולת החלטה איראנית, כי זה בסופו של דבר יציר איראני נשלט בידי איראן. אם לאיראנים יהיה אינטרס להשיג את חיזבאללה אחורנית, הם יסוגו אחורנית. כן. אני כרגע לא רואה מישהו מפעיל על איראן לחץ כזה, וזה מביא אותי לשאלה הבאה של מה תרומת האמריקאים לאזור הזה, חוץ מאשר לסייע לנו בנשק והתחמשות שאני לא מזלזל. אז בסוף מעצמה עולמית, כשהיא באה ומקרינה על אזור, הייתי מצפה לראות השפעה אחרת. והאיראנים כנראה לא מתרגשים יותר מדי.
כן, רואים את זה בכל הזירות, כולל הזירה של החוטים.
נכון,
טוב,
נכון מאוד.
נקווה...
אני רק רוצה להגיד
בבקשה,
דבר אחד.
כן.
זה דבר חשוב. אם מדינת ישראל תחליט שהיא הולכת למלחמת הכרעה מול חיזבאללה, אנחנו נכריע את חיזבאללה. זה חשוב להבין את זה. הדבר הזה הוא לא איזה משהו שהוא מעבר ליכולות שלנו, הוא בפירוש ביכולות שלנו. אנחנו צריך לרכז מאמץ, צריך לצאת לדבר הזה בצורה מאוד מושכלת וחכמה, אבל זה בהחלט אפשרי. זה עניין של החלטה, זאת החלטה קשה, אבל אני חושב שאסור לנו לדחות את הקץ, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו.
אני חושב שזה צריך להיות משולב בדיפלומטיה, כמו שאמרת, יחד עם אמריקה, כי אם אנחנו הולכים להסיר את האיום של החיזבאללה, יש לזה גם השלכות על לבנון בתוך לבנון כמדינה, ודאי שזה יכול לעזור לנו בעתיד, שישלטו שם גם אנשים אחרים.
בהחלט, תראה, מלחמה זה תמיד המוצא האחרון, אתה תמיד מנסה לפתור את הבעיה בדרכים אחרות, אבל אסור שפתרונות דיפלומטיים יסתיימו בזה שאנחנו מוחלשים.
ברור.
כי ב-20 שנים האחרונות זה מה שקרה פה. כל הזמן הסדרים, הסכמים, הפסקות אש, סבבים, ואנחנו יוצאים מוחלשים מהאירוע.
ותוך כדי זה... טפטוף וטפטוף, עוד טיל ועוד טיל.
נכון,
ואם זה מה שיקרה עכשיו, זה יחזור מהר מאוד עוד פעם.
בדיוק, את ההיגיון הזה אסור לנו לקבל יותר. אני חושב שהגענו לנקודה שהבנו שהפטנט הזה לא עובד. ולכן, אם הדיפלומטיה תייצר מצב סביר, שלא יחליש אותנו ויאפשר לנו הגנה ברת קיימה על התושבים שלנו, מצוין. אבל אם הדיפלומטיה לא תשיג את זה, המאמץ הצבאי ישיג את זה.
טוב, אני מאוד מודה לך, אלוף משנה במילואים איציק רונן, מפקד חטיבת הראל, תודה.
אמן, חנוכה שמח.
כל חי תמיד איתי, כל חי.